עירובין, דף למד א', מתחילים בעזרת השם, דף למד עמוד ב', 9 שורות מלמטה, במילים רבי יהודה אומר, כשתשים במטוס, עוברים מעל בית קברות. אם בין הנוסעים שבטיסה יש כהנים, אסור להם הרי להיכנס לבית קברות. התורה אוסרת על כהן להתאמה, ולהיכנס לבית קברות. לרדת מהמטוס הם הרי לא יכולים. לא לעלות על המטוס. האם מותר לכהן לעלות על גבי מטוס שטס מעל גבי בית קברות? נראה בעזרת השם בנושא הזה מתחילת הדברים. רבי יהודה אומר, כשבאים להניח בסוף 2000 אמה מהעיר מזון שתי סעודות של עירובי תחומין, כשאדם רוצה לצאת מרחק מחוץ לעיר בשבת, אז יש דין של תחומים, אסור לו לצאת יותר מ-2000 אמה מחוץ לעיר, אבל יש לו אפשרות להעביר את ה-2000 אמה, הוא יוכל את 2000 אמה לכל צד מהעיר, בין לצד מזרח, בין לצד מערב, דרום, צפון, יכול להעביר את המקום איפה שהוא גר לסוף ה-2000 אמה של העיר, ואז הוא יוכל ללכת 2000 אמה מהעיר עד התחום, עד העירובי תחומין שלו, ואחרי זה עוד 2000 אמה מעירובי תחומין להתרחק עוד יותר, ואז יכול להתרחק עד 4000 אמה. עכשיו, בדרך כלל מחוץ לעיר יש גם בתי קברות, אז אם נאמר שיש בסוף ה-2000 אמה בית קברות, האם מותר לשים שם את העירובי תחומין של כהן? הרי הוא לא יכול להיכנס לבית קברות בשביל לקחת משם את העירובי תחומין ולאכול בשבת. אז רבי יהודה אומר, אפשר אף להניח את העירובי תחומין של הכהן בבית הקברות. תנה, למה אפשר להניח את העירוב של הכהן אפילו בבית קברות? מפני שיכול לחוץ, יכול לעשות חציצה בינו לבין התומה של הקבר, איך? ולילך בשידה על ידי עגלה שעשויה כמו קופסה שרותמים אותה לסוס וירוך. וככה נושאים על גבה נשים חשובות, או על ידי תיבה, שזה ארגז גדול, או ומגדל, שזה ארון גבוה, שהמחנה המשותף בין הכלים שהזכרנו, שהם כלים גדולים, שהם מכלים יותר מכמות נפח, שנקרא 40 סאה, זה כמות גדולה מאוד, והם לא יכולים להיות, אי אפשר לטלטל אותם, גם כשהם מלאים בחפצים, כי זה כבד מדי, ולומדים בדיני טומאה שכלי שאי אפשר לטלטל אותו גם כשהוא מלא, אינו מקבל טומאה. ולכן כלי שהוא מכיל 40 סאה, קבעו חכמים שאינו מקבל טומאה. אז אם כן, כיוון שהוא לא מקבל טומאה, הוא יכול להפוך להיות אוהל ולחצוץ בין הכהן לבין הטומאה. ואם כן, כשהכהן ירצה בשבת לבוא ולקחת את האוכל ששמו לו בית קברות, ששאלו ערבי תחומין, הוא יכול להיכנס לבית קברות על ידי שידה או תיבה או מגדל, שזה חוצץ בינו לבין הקבר, וככה לקחת את האוכל, ואז הוא לא יתאמה מהקברים. אז כבר אנחנו מתקרבים לעניין המטוס, האם אפשר לעבור עם מטוס מעל הקברים. כסבר רבי יהודה, אוהל זרוק. מה פירוש זרוק? שזרקו אותו? לא. אלא שהוא מטלטל ממקום למקום, הוא לא קבוע במקום אחד. שמי אוהל, הוא יכול לחצוץ בפני הטומאה. ויש בזה האמת מחלוקת, האם אוהל זרוק נקרא אוהל. ובפלוגתא דעני תנאי, נחלקו רבי יהודה וחכמים, זאת אומרת, הדעה של רבי יהודה והדעה של חכמים, הם חולקים במחלוקת של התנאים בברייתא. דתניה, הנכנס לארץ העמים. ארץ העמים זה כל ארץ שזה לא ארץ ישראל. אדם שנמצא בחוץ לארץ. אז חכמים תקנו, וזה מובא במסכת שבת, דף י' עמוד ב', טומאה למי שנכנס, מי שנמצא בחוץ לארץ. למה? מכיוון שאומות העולם, בכל מקרה, בכל אופן בעבר ודאי, לא הקפידו לקבור את המתים בקבורה מסודרת, ולכן כל מקום יש חשש, אולי יש שם איזשהו קבר, אפילו קבר של גוי. והרי לפי דעת חכמים, קברי נוכרים מתאמים באוהל. אז יש בעיה. כל מקום בחוץ לארץ יש חשש. אולי יש שם מתחת למקום קבר, ואסור לעבור שם. ואם יעברו שם, יש חשש אולי נטמעים. כמובן, אדם שהוא לא כהן, אין בעיה. הרי היום בזמננו, הרי כולנו בחזקת טמאי מתים, שנטמנו ממתים. ואם כן, אין בעיה ללכת בחוץ לארץ. אבל כהן, גם כן, לא שמענו שמקפידים ואוסרים עליו ללכת חוץ לארץ. אבל בכל מקרה, אדם שנכנס לחוץ לארץ, אז הוא נטמע, פשוט מאוד, הוא נטמע. למה חושים, יש שם, אולי יש שם קברים. אבל אדם רוצה להיכנס לחוץ לארץ ולא להתאמה. הנכנס לארץ העמים בשידה, תיבה ומגדל, או אולי נאמר עם מטוס, הוא רק עובר מעל חוץ לארץ עם מטוס, הוא לא דורך באדמה של חוץ לארץ. רבי מטמא, לפי דעתו, זה לא נקרא אוהל, זה לא נקרא שהוא נמצא בתוך, בתוך אוהל שחוצץ בינו לבין האדמה של חוץ לארץ, לבין חוץ לארץ, ולכן הוא נטמע. רבי יוסי ברבי יהודה מתאר, למה? במה הקם מפלגי? במה הם נחלקו? מר סבר, דעתו של רבי, אוהל זרוק, לב שמי אוהל. זה לא נחשב אוהל. אם האדם נמצא בתוך אוהל, אז גם אם יש לידו תומת מת, הוא לא נטמע. כי הוא נמצא באוהל שחוצץ בינו לבין תומת המת. כמובן שמדובר שתומת המת מחוץ לאוהל. עכשיו, כאן יש אומנם אוהל, כי הבן אדם הרי נמצא בתוך איזשהו ארגז, והוא עובר מעל התומה, אז אמור להיות פה חציצה בינו לבין התומה, אבל זה נקרא אוהל זרוק, זה אוהל שמטלטל ממקום למקום, סובר רבי, שככה גם כן נפסק להלכה, זה לא נקרא אוהל, אוהל זרוק לא נקרא אוהל. ולכן, זה לא חוצץ בינו לבין התומה, אז הוא באמת נטמע, כשהוא עבר מעל ארץ העמים. ומר, רבי יוסי ברבי יהודה סבר, אוהל זרוק, שמי אוהל, זה כן חוצץ בינו לבין התומה שמתחתיו. ואם כן, כשרבי יהודה מתיר לשים עירובי תחומין לכהן בבית כברות, כיוון שהוא סובר שהכהן יכול להיכנס על ידי אוהל זרוק, על ידי שידה, תיבה או מגדל, לתוך הבית כברות, ומשם לקחת את העירוב, את האוכל. לעומת זאת, למה חכמים אוסרים? לפי דעתם, כיוון שהאוהל הזה, הארון הזה, הוא מטלטל ממקום למקום, אין לו שם אוהל, הוא נקרא אוהל זרוק, ואינו חוצץ בפני התומה, אז יהיה אסור לכהן להיכנס לקחת את האוכל, לכן יהיה אסור לו, להשתמש עם כזה עירובי תחומים, כי הוא לא יכול להגיע לזה בשבת. ולעניין, כמובן, האם מותר לנסוע במטוס מעל גבי בית כברות, וזה מאוד מצוי בזמננו, יש נתיבי טיסה שהם עוברים מעל בתי כברות. אז האמת היא שהפוסקים בזמננו עוסקים המון בעניין הזה. בשו"ת ארץ צבי, בסימן צד ג' חלק ראשון, הוא מביא שם שורה ארוכה של סיבות להתיר, שהכהן יוכל לנסוע במטוס, למרות שהמטוס עובר מעל בית כברות, אבל הוא מסתייג מאוד, והוא כותב לא לסמוך על היתרים האלה, אלא במקום שעת הדחק גדולה, ועל ידי היתר מפורש של רב. אבל אם האדם לא יודע ודאי, הכהן לא יודע ודאי שהמטוס אמור לעבור מעל בית כברות, רק בספק, אז כותב בספר תורת הדרך, שאפשר להקל ולטוס, לא צריך לחשוש אולי המטוס יעבור מעל כברים. אומרת הגמרא, ועד איתניה רבי יהודה אומר, מערבין לכהן טהור בתרומה טהורה בקבר. כהן טהור, שלא נטמע, אפשר לקחת בשבילו תרומה טהורה, להניח אותה על קבר, תכף הגמרא תדון איך התרומה טהורה לא נטמת מיד כשהיא נוגעת בקבר, וזה יהיה עירובי תחומין שלו. טוב, איך הכהן יוכל להגיע אחר כך לקחת את העירובי תחומין, אנחנו כבר יודעים. איך יזיל? בשידה טבעה ומגדל, כמו שאמרנו. הוא ייכנס לשם על ידי, בכל אופן, לפי דעתו של רבי יהודה, הוא ייכנס לשם, כן, רבי יהודה סובר, כמו שאמרנו, שאוהל זרוק נקרא אוהל, אז הוא ייכנס על ידי אוהל זרוק, על ידי שידה, על ידי טבע, על ידי מגר, איזשהו ארגז גדול שיחצוץ בינו לבין התומה. אבל השאלה הגדולה, והכיוון דאחתה איתם ילה, באותו רגע שמניחים את התרומה התאורה, שמרנו עליה כל כך שתשאר תאורה התרומה הזאת, מניחים אותה על גבי הקבר, באותו רגע היא אמורה לקבל תומה, מה זאת אומרת? תרץ את הגמרה בשלו הוכשרה. בשביל שפרי קבל תומה, כשהוא מחובר לעץ הוא לא נטמע. כשתולשים אותו מהעץ הוא לא מקבל תומה. רק מתי שהוא נרטב פעם ראשונה לרצונו של הבעלים על ידי אחד מהמשקים. מדובר פה שהתרומה אף פעם לא נרטבה על ידי אישום משקה. ולכן היא לא מוכשרת לקבל תרומה, אז לא נטמאת מהקבר. ואם זה לחם של תרומה, או שנילושה במי פירות, שלא לשו אותה במים, אלא לשו אותה במי פירות, והקפידו מאוד חזק שהחיטה שממנה עפו את הלחם, לא תיגע בשום משקה, שהוא מכשיר את החיטה לקבל תומה, אז גם הלחם לא יקבל תומה, אז הוא יכול להיות מונח על הקבר והוא לא נטמע. אבל ואיך היא מהי תהילה? איך אפשר לקחת מעל הקבר את התרומה, בלי שהכהן בעצם זה שהוא מושיט את היד מעל הקבר, הרי הקבר מטמא באוהל. מקום של קבר, הרי התומה בוקעת ועולה עד הרקיע. ברגע שהכהן יושיט את ידו לקחת את התרומה, באותו רגע הוא נטמע. תרומת אוהל, היד שלו העילה מעל הקבר. מתרצת הגמרא. מדובר שהוא ייקח בפשוטי כלי עץ, דלא מקבלי תומעה. הוא לא יושיט את היד מחוץ לתיבה, אלא הוא יושיט איזשהו כלי עץ שאין לו בית קיבול, שכלי עץ בלי בית קיבול לא מקבל תומה, וככה עם זה הוא ייקח את האוכל של התחומים ויכניס לתוך הארגז. אז הוא יוכל לשמור על התרומה בתארה ועל עצמו, על הכהן, שגם כן יישאר טוב. שואלת הגמרא, והקמה ההיל, גם כלי עץ שאין לו בית קיבול, שהוא לא יכול, שהוא לא נטמע, כשהוא מעל קבר, אבל אם... ואם יש, פשוט ברגע שאתה מושיט את הכלי עץ בלי הבית קיבול מהכהן, הכהן מושיט אותו עד מעל הקבר, באותו רגע שהכלי עץ נמצא מעל הקבר מצד אחד ומעל הכהן מצד שני, הכלי עץ כרגע הפך לאוהל שמעיל מהקבר, מעביר את התומה ישר דרך האוהל אל הכהן שיושב בנחת בתוך הארגז, אז מה הרווחנו? עדיין הכהן מקבל תומת אוהל. מתרצת הגמרא, דמייטלה, אחורי או אחודי. דובר פה שפשוטי כלי עץ הוא מאוד צר. בחלק המאוד צר שלו הוא לא יכול להיות אוהל. כי בשביל שכלי עץ יהיה אוהל, הוא חייב להיות הכי קצת ברוחב של טפח. או על כל פנים שההיקף שלו יהיה טפח. אבל אם אפילו ההיקף שלו הוא לא ברוחב טפח, אלא כלי עץ דק מאוד עם איזשהו שיפוד מעץ או משהו מעין זה, אז הכלי לא נחשב אוהל והוא לא מטמא את הכהן, ואז הכהן יכול, לא יאומן, לקחת תרומה מעל גבי קבר, שהקבר מטמא את הכל, אבל את התרומה הוא לא יטמא, כי התרומה לא מוכשרת לקבל תרומה. הכהן מושיט איזשהו שיפוד ונועץ אותו בתוך המנה, מזון שתי סעודות, ששמו לו בתור עירובי תחומין על הקבר, והכהן לא נטמע, והוא לוקח את התרומה, אוכל את התרומה בתארה. גם כהן וגם תרומה היו בבית קברות, ושניהם תאורים, פילי פלאים. שואלת הגמרא, איזה יופי. נו, אז באמת אפשר, כהנים יכולים להיכנס בבית קברות לפי הדברים האלה. זאת אומרת, אתה יודע מה, לפי רבי יהודה, הכהן יכול להיכנס לבית קברות על ידי תאיבה. אמנם חכמים סוברים שלהיכנס לבית קברות הכהן לא יכול. למה? כי לפי דעתם התיבה הזאת נחשבת אוהל זרוק וזה לא נקרא אוהל. אבל אפשר אם כן לערב לכהן על גבי קבר, לשים את העירוב על גבי הקבר, ואז הכהן, איך הוא ייקח את האוכל? על ידי איזשהו... חתיכת עץ, איזשהו מוט מעץ, שבהיקף שלו אין רוחב של טפח. אז יחי, מהי טעמי דרבנן? למה רבנן אוסרים לערב לכהן על גבי קבר. מתרץ את הגמרא, כסברי, אסור לקנות בית באיסורי הנאה. קבר אסור בהנאה. אז אתה לא יכול לקנות שביתה. הרי מה זה עירובי תחומין? זה אומר שאתה קונה שביתה במקום שאתה שם שם את העירוב. אל תקנה שביתה במקום שאסור לנות ממנו. שואלת הגמרא, אז למה לפי רבי יהודה מותר? מכלל דרבי יהודה סבר מותר לנות מקבר? נעונה הגמרא, לא, יכול להיות שרבי יהודה סובר שאסור, גם סובר שאסור. רק הסיבה שהוא מתיר לקנות שביתה על גבי הקבר, כי זה לא נקרא הנאה, כסבר מצוות לב להנות ניתנו. כשאני מקיים מצווה, אני לא מקיים אותה בתור הנאה, אלא כציווי הקדוש ברוך הוא. זה לא נחשב הנאה, זה שאני מקיים מצווה. וכשעושים עירוב, למה עושים עירוב? בשביל ללכת לצורך מצווה. בשביל זה התירו לעשות עירובי תחומים. אז אני קונה שביתה לצורך מצווה, והמצווה לא נחשבת הנאה, אז לכן כל העירובי תחומים הזה, אין לי ממנו הנאה, אלא יש לי ממנו רק מצווה, ומצווה היא איננה ניתנה להנאה. שאלת הגמרא, אלא עדה אמר רבה, מצוות לב להנות ניתנו, זה רק לפי דבריו של רבי יהודה, כי נראה שחכמים סוברים שאסור לקנות שביתה על גבי קבר. למה? בשביל מה אני קונה שביתה? בשביל עירובי תחומין. בשביל מה אני עושה עירובי תחומין? בשביל מצווה, בשביל ללכת לדבר מצווה. נו, אז למה שיאסור לקנות שביתה? כי מצוות להנות ניתנו? אז מה, כשרבה אומר שמצוות לב להנות ניתנו, הולך רק לפי דעתו של רבי יהודה ולא כמו דעת רבנן, לימה כתנאי היה אמרה לשמעתה? מה, הדברים שלו שנויים במחלוקת תנאים? אמר לך רבה, אי סבירה להו, דאין מערבין אלא לדבר מצווה, דקו לאלמה, מצוות לב להנות ניתנו. זאת אומרת, אם חכמים היו מסכימים עם רבי יהודה, שעירובי תחומין מותר להניח רק כשרוצים ללכת לדבר מצווה, אז אתה צודק. והם היו מסכימים שאפשר באמת לקנות שביתה גם לגבי קבר, אפילו שזה אסור בהנאה, כי אני כרגע שמתי עירובי תחומין, לא בשביל הנאה, אלא בשביל מצווה, ומצוות לב להנות ניתנו. אבל באחה באה כמפלגי, מר סבר, לפי דעתו של רבי יהודה, באמת אין מערבין אלא לדבר מצווה. ולכן כשאני עושה עירובי תחומין, זה לא הנאה, זה מצווה, זה לצורך מצווה, אז אפשר לעשות את זה לגבי קבר, כי אסור ליהנות מקבר, אבל אני פה סך הכל עושה מצווה, ומצוות לאו ליהנות ניתנו. מר סבר, חכמים סוברים, מערבין אפילו לדבר הרשות, אתה לא חייב לערב דווקא בשביל ללכת לצורך מצווה, גם אם אתה רוצה לראות דברים מעניינים, מחוץ לאלפיים אמה בשבת. זה מותר לעשות עירובי תחומין, אז אם כן יש לך הנאה מזה, אז אתה לא יכול לקנות שביתה על גבי קבר, כי אסור ליהנות מהקבר. שאלת הגמרא, אל עדה אמר רב יוסף, הוא זה שאומר אין מערבין אלא לדבר מצווה, מה אתה רוצה להגיד לי שהוא הולך רק כמו רבי יהודה והוא לא סובר כחכמים? למה כתנאי אמרה לשמעת? אמר לך רב יוסף, האמת, דקו לאלמה, כולם מסכימים, אין מערבין אלא לדבר מצווה. ודקו לאלמה, מצוות לאו להנות ניתנו, כמו שגם אמר רבה. רק מה, הוא באקה מפלגי, אני אגיד לך מה המחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים. מר סבר, לפי דעתו של רבי יהודה, שהוא אומר שאפשר לעשות עירוב לכהן על יגבי קבר, כיוון דקנה לי עירוב לא ניחה לי דמינטרה. מתי הזמן הגורלי שקובע שבאמת מאושר העירובי תחומין? ובאמת יהיה אפשר ללכת עוד אלפיים אמה מהעירוב והלאה. הזמן הזה של כניסת השבת. עכשיו אנחנו לא יודעים בדיוק באיזה רגע נכנסת שבת. יש זמן של ספק בין השקיעה לבין צאת הכוכבים. כל רגע זה ספק יום, ספק לילה. אבל אם בכל הזמן של בין השקיעה לבין צאת הכוכבים, שזה בין השמשות, העירוב היה, העירובי תחומין עמד כמו שצריך במקומו, אז במשך כל השבת כבר מותר ללכת. אותו אדם ששם עירוב או ששמו בשבילו את העירוב תחומין יהיה מותר ללכת. 4,000 אמה. גם אם אחר כך העירוב כבר לא נמצא שם במקום של עירובי תחומין. מהלך השבת זה לא היה שם. אז אם כן, אין לי שום הנאה מהקבר בזמן של שבת. אז אני לא, הוא לא נהנה מהקבר, כי אין לו שום עניין שהעירובי תחומין שלו יישמר. לא ניחה לדיקים דמינטרה. אז אם כן, אמנם אסור ליהנות מקבר, אבל לשים עירובי תחומין על גבי קבר לא נחשב הנאה, כי אין לי שום עניין שישמר שם העירובי תחומין. לעומת זאת, ומר סבר דעתם של חכמים, ניחא ליה דמינטרה, יש לו הנאה בזה שהעירוב נשמר. גם אחרי שכבר קנה לו עירוב, הוא אולי ירצה לאכול את מה שהוא שם בתור עירובי תחומין. די צריך חילי, אז בשביל זה אסור לו לשים את זה על גבי קבר, כי יוצא שהוא נהנה מהקבר, כי על ידי זה יש לו שמירה לאוכל של ערובי תחומין. זה יכול להיות בקבוק יין, משובח מאוד של 180 שקל, הוא רוצה שזה יישמר. ולכן, הוא נהנה מן הקבר, אז חכמים אומרים, אסור לעשות עירוב על גבי קבר, כי אסור ליהנות מהקבר. לפני שנקרא את דברי המשנה, נקדים את הסדר של הפרשת תרומות ומעשרות. כשצומח לאדם יבול בשדה, חייב להפריש תרומה, מעשר. הסדר הולך ככה. הדבר הראשון שהוא צריך להפריש לתרומה גדולה. הפריש תרומה גדולה, וכמה מפרישים, אז יש על זה שלושה שיעורים. השיעור של עין בינונית זה 1 מ-50. אם נאמר יש לו 100, אז על כל 50 הוא נותן 1, אז הוא נותן 2. זה הוא נותן לכהן. שלב ב', הוא צריך להפריש מעשר ראשון. עשירית מכל מה שנשאר, ואת זה הוא נותן ללוי. כשהלוי מקבל את המעשר ראשון, הוא לא יכול ישר לאכול את המעשר הזה, הוא צריך להפריש תרומת מעשר. ואת זה הוא גם כן נותן לכהן. נחזור חזרה לבעל השדה. אחרי שהוא יפריש מעשר ראשון, אז יש עוד מעשר אחד שהוא צריך להפריש. וזה תלוי איזה שנה הוא עומד. הרי השנה השביעית זה שנת שמיטה. השש שנים לפני שנת שמיטה זה כמו שבוע. כמו שיש לנו יום ראשון, שני עד שבת, יש גם שנה ראשונה שנייה עד שנת שביעית. השנה הראשונה, שנייה, רביעית, חמישית, מפרישים מעשר שני. שאת זה גם הבעלים יכול לאכול, אבל דווקא בירושלים. הוא יכול לפדות את הפירות האלה על כסף, אם זה רחוק בשבילו לסחוב כל כך הרבה פירות עד ירושלים, ובכסף הוא יקנה אוכל בירושלים ויאכל בירושלים. בשנה השלישית והשישית, אז מפרישים מעשר עני, ומחלקים את זה לעניים. וסימן לזכור מתי מפרישים מעשר שני ומתי מעשר עני, זה הולך ככה, עבדה זה א', ב', ד', ה', השנה הראשונה, השנייה והרביעית והחמישית, זה מעשר שני, גו זה ג' ו', שנה השלישית והשישית זה מעשר עני. יש סימן לזכור מתי זה מעשר עני, שביום שלישי ושישי, השיר של יום שאומרים בתפילת שחרית, הוא קצר יותר משאר הימים. אז זה מלשון עני, מעשר עני. בכל אופן, זה הסדר של הפרשת תרומות ומעשרות. יש כאלה יהודים שלא נאמנים להפריש מעשרות. תרומה הם מפרישים, מעשרות לא. לכן כשקונים מהם פירות, חוששים אולי הם לא הפרישו. לכן תקנו חכמים שהפירות שלהם יקראו דמי. ויצטרכו להפריש מהם פעם נוספת את המעשרות. פעם נוספת, אולי זה פעם ראשונה, יצטרכו להפריש מהם מספק את המעשרות. עכשיו, אם אדם יש לו פירות של דמי והוא לא הפריש מהם מעשרות עדיין, בכל זאת אומרת המשנה מערבין בדמי. תכף הגמרא תסביר למה, זה הרי לא ראוי לאכילה לכאורה. וכן, מערבין במעשר ראשון שהלוי קיבל, שנתלה תרומתו, הוא נתן תרומת מעשר מהמעשר ראשון הזה לכהן. הגמרא תסביר מה החידוש. וכן, אפשר לערב במעשר שני שאדם פדה אותו. בכסף, ואת הכסף הוא מתכוון לעלות לירושלים, המעשר שני יצא לחולין, אז אפשר לערב בזה אפילו מחוץ לירושלים. וכן מערבין בהקדש, אדם הקדיש פירות לבית מקדש, להחזקה של בית מקדש, שיהיה להם שם על הגזברים אפשרות לעשות תיקונים ולעשות מה שצריך, אז הוא הקדיש פירות כדי לתת להם את הפירות האלה שיכולו למכור את זה, ובכסף שיקבלו יהיה להם אפשרות לעשות תיקונים שם. אז אם הוא פדה את ההקדש, שנפדו, אז אם כן ירד כל הקדושה מהפירות, אז יכול לעשות מזה עירובי תחומין, וגם את זה הגמרא תבאר מה החידוש, בוודאי זה חולין רגילים, למה שיעשו. וכן הכהנים יכולים לעשות עירובי תחומין בחלה, גם שיש לו עיסה, צריך להפריש מזה חלק שנקרא חלה, לתת את זה לכהן, אז עם אותו חלק שהכהן קיבל, יכול לעשות מזה עירובי תחומין. עד כאן דיברנו על הדברים שאפשר לעשות מהם עירובי תחומים. מכאן ועל המשנה מפרטת את המקרים שבהם אי אפשר לעשות עירובי תחומים. אבל לא עושים עירוב בטבל, פירות שלא יפרישו מהם בכלל, תרומה. ולא במעשר ראשון שהלוי קיבל, שהוא עדיין לא, לא נתלה תרומתו, לא נתן תרומה מזה לכהן. וכן, לא עושים עירוב במעשר שני מחוץ לירושלים, וכן בהקדש, שזה כרגע אסור בהנאה, זה מיועד להקדש, שלא נפדו, הם לא ראויים לאכילה, ולכן אי אפשר לעשות מהם עירובי תחומים. ועכשיו הגמרא מפרטת על כל הדברים שראינו במשנה, מה החידוש בכל אחד מהם, ולמה באמת. חלק מהדברים צריך גם להסביר למה. דבר שהוא לכאורה לא ראוי לאכילה, איך אפשר באמת לעשות בזה עירובי תחומים? זה דמי. דמי, שואלת הגמרא, איך אפשר לעשות איתו עירובי תחומים? הרי זה פירות שכשאדם קנה מאדם עם הארץ, שלא נאמן שהוא עשר, אז אסור לאכול מהפירות האלה, אז איך אפשר לעשות מזה עירובי תחומים? הרי עירובי תחומים צריך מאכל שראוי לאכילה. הלא חזי לי, עד שהוא יעשר. מתרצת הגמרא, הרי יש דרך אחת שמותר לאכול דמי. איך? אני. כשחכמים אסרו לאכול פירות שקיבלו מעם הארץ, עד שמאסרים אותם, הם לא אסרו את זה לעניים. עניים מותר להם לאכול דמי. ואם כן, מי גודעי בהם מפקר לאו לנכסי, ואבי אני וחזו לי, מתוך שאדם יכול להפקיר את נכסה, ואז הוא יהיה אני, כי הוא יפקיר את כל הנכסים, אין לו נכסים עכשיו, הוא אני. כל בני אדם יכול ברגע להיות אני. להיות עשיר זה יכול להיות עבודה של חיים ושל כמה דורות, אבל להיות אני זה ברגע, הוא יכול להפקיר את כל נכסה, ובאותו רגע הוא יהיה אני חלילה. אז, וכשהוא יהיה אני הרי ראוי לו לאכול דמי, אז אשתא נמי, גם עכשיו שהוא לא הפקיר את נכסיו, הדמי נחשב חזי לי, זה ראוי לו, כי זה בעיה טכנית שהוא כרגע לא אני. בעזרת השם שלעולם לא יהיה אני, אבל זה נחשב ראוי לו בפוטנציאל, יש אפשרות שזה יהיה ראוי לו. איך אנחנו רואים שהעניים יכולים לאכול פירות של דמי? דתנן, מאכילים את העניים דמי. כבר אנחנו רואים שלעני התירו לאכול פירות של דמי. עוד אומרת המשנה, וכן מאכילים את האכסניה דמי. מה זה אכסניה? כאן רשי באופן כללי מפרש שזה חיילים יהודיים שהטילו על בני העיר לתת להם לאכול. הביאים אותם נאמר לאיזשהו מקום, ואין לצבא אפשרות לארגן אוכל בכל פינה, בכל חזית. אז אלה שגרים קרוב, הם צריכים לפרנס את החיילים. אז מותר לחיילים לאכול פירות של דמי. הרמב״ם כותב בפירושו על המשניות, הוא כותב שמדובר פה על אורחים, אכסניה, בן אדם שמתאכסן. אם אתה מארח אורחים, התירו לך להשתמש עם פירות של דמי, כדי להקל על המארחים. ככה לומד הרמב״ם, מאוד מעניין. אמר אבונה, הוא מביא פה ברייתא, תנא, בית שמאי אומרים, אין מאכילים את העניים דמי, ובית הלל הם אלה שאומרים, מאכילים את העניים דמי. ואנחנו כמובן פוסקים כמו בית הלל. עוד למדנו במשנה, ובמעשר ראשון שנתלה תרומתו, אפשר לערב, שואלת הגמרא פשיטה. זה ראוי לאכילה. הלוי קיבל מעשר ראשון. תיקן מה שצריך תקן, הביא לכהן את התרומת מעשר שהוא צריך לקבל, אז ברור שמותר לו לאכול עכשיו את הפירות, אז למה שיעשו לו לעשות עם זה עירובי תחומים? מתרץ את הגמרא, לא, יש פה חידוש. אז אולי נגיד בקצרה, על מה הגמרא מדברת, גם פה וגם כשידברו לגבי מעשר ראשון שלא נתלה תרומתו. יש שני פסוקים בתורה. אולי לפני הפסוקים. בפועל, כשהכהן מקבל תרומה מהמעשר של הלוי, מהמעשר ראשון, הוא בעצם על הפירות האלה קיבל פעמיים תרומה. למה? פעם אחת הוא קיבל תרומה מכל הפירות, וזה כלל כמובן גם את המעשר ראשון, כי הרי נתנו לו את הפירות האלה, נתנו לו את התרומה הראשונה שלו, גם מהמעשר שתכף הולכים להפריש. הדבר הראשון שהרי נותנים, זה תרומה גדולה. אז בעצם, דבר ראשון, הכהן קיבל תרומה גדולה, הוא קיבל גם על המעשר ראשון שעוד מעט הולכים להפריש. חוץ מזה, אחרי שהלוי קיבל את המעשר ראשון שלו, מפריש פעם שנייה תרומת מעשר לכהן. זאת אומרת שכל מעשר ראשון שיש ללוי, חייב לעבור פעמיים הפרשה של תרומה לכהן. פעם אחת תרומה גדולה, שנותנים עדיין בשדה, ופעם שנייה תרומת מעשר שנותן הלוי. יש שני פסוקים. פסוק אחד כותב, והרמותם ממנו, ככה מצווה התורה את הלוויים, והרמות, נתנו לכם מתנה, נכון? אומרת התורה ללוויים, נתנו לכם מתנה את המעשר ראשון, והרמותם ממנו, תרומת השם, מעשר אחד. מעשר אחד אנחנו מבקשים ממכם, מן המעשר שקיבלתם. פסוק אחר אומר, מכל מעשרותיכן, ככה מצווה התורה ללוויים, אתם מקבלים מעשר ראשון, תרימו את כל תרומת השם. זאת אומרת, אין פה רק תרומה אחת, יש את כל תרומת השם. אז לכאורה, שני הפסוקים סותרים את עצמם. פסוק אחד אומר שנותנים רק מעשר אחד מהמעשר ראשון, ופסוק אחר אומר שיש יותר ממעשר אחד, יש כל מעשרותיכם. אז את זה אביי בייר. אז אומר ככה. יש הרי שני שלבים. יש את השלב הראשון, שהתבואה עדיין לא מחויבת במעשרות. ויש את השלב השני, שהתבואה כבר כן חייבת במעשרות. מתי התבואה מתחייבת במעשרות? ברגע שסיימו את העבודה, סיימו את המלאכה של התבואה. שעשו מזה ערימה, והחליקו את הערימה של כל התבואה, זה נקרא דיגון, שעשו מזה ערימה כזאת, ואז התבואה מתחייבת במעשרות. ויש את השלב שלא חייב מעשרות, כי זה עדיין שיבולים וכדומה, לפני שנגמר המלאכה. עכשיו, יש מקרה אחד שכשהלוי מקבל מעשר ראשון, לפני שהפרישו מהתבואה תרומה, הוא יצטרך עכשיו לתת מהמעשר ראשון גם את התרומה וגם את התרומת מעשר. מתי? במקרה שהוא קיבל את המעשר ראשון אחרי שכבר התבואה התחייבה במעשר. אחרי שזה כבר נהיה דגן. אבל יש מקרה אחר שאפילו שנתנו ללוי לפני שהפרישו תרומה, זאת אומרת הקדימו את הסדר, קודם כל נתנו ללוי מעשר ראשון ולפני שנתנו תרומה על התבואה, מספיק יהיה לו לתת לכהן רק תרומת מעשר והוא לא יצטרך לתת תרומה גדולה גם. למה? כי כשהוא קיבל את המעשר, זה היה לפני שבכלל התבואה התחייבה במעשרות. וזה ההבדל בין שני הפסוקים. כשהתורה אומרת לתת לכהן רק מעשר אחד מן המעשר, וכשהלוי אמנם קיבל את המעשר ראשון לפני שהכהן קיבל את התרומה שלו, אבל למה הוא לא צריך להביא לכהן גם את התרומה הגדולה שהכהן הפסיד לכאורה? מפני שהלוי קיבל את המעשר לפני שהמעשר בכלל היה מחויב, לפני שהתבואה הייתה מחויבת במעשרות. אז יהיה מספיק שהביא תרומת מעשר, אבל אם הוא קיבל את המעשר ראשון, אחרי שהתבואה כבר הייתה מחויבת בתרומות ומעשרות, אז הוא יצטרך לתת את כל מעשרותיכם, גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר. וכאן החידוש הגדול של המשנה. זה שאפשר לעשות עירוב עם תרומת, עם מעשר ראשון שנתלה תרומתו, זה תרומה אחת נתלה ממנו. איזה תרומה? רק תרומת מעשר. אבל לא נתלה ממנו תרומה גדולה. למה? כי הלוי קיבל את המעשר ראשון לפני שהכהן קיבל את התרומה מכל התבואה. זה היה שינו את הסדר. ובכל זאת יהיה מספיק שייתן רק תרומת מעשר, והוא לא צריך להשלים גם את התרומה הגדולה, למה? כי הוא קיבל את המעשר כשהתבואה עדיין הייתה שיבולים, עדיין לא נגמר המלאכה. זה מה שמבאר את הגמרא. לא צריכה שיקדימו בשיבלים. הכהן, הלוי הקדים את הכהן, והוא קיבל מעשר ראשון כשהתבואה עדיין הייתה בשיבולים ולא הייתה מחויבת במעשרות. ולכן נתלה ממנו רק תרומת מעשר, ולא נתלה ממנו תרומה גדולה. למה? מכיוון שמספיק לתת רק מעשר אחד. מי אמר? וכדי רבי אבאו אמר בשם ריש לקיש, דאמר רבי אבאו אמר בשם ריש לקיש, מעשר ראשון שיקדימו בשיבולים. כשעדיין התבואה לא הייתה מחויבת במעשר, שזה עדיין היה שיבולים, ונתנו מעשר ראשון לפני תרומה הגדולה, הפכו את הסדר, בכל זאת הלוי לא צריך להשלים את התרומה הגדולה, פטור מתרומה הגדולה, מספיק שהוא נותן תרומת מעשר, שנאמר לעניין מעשר ראשון, אומרת התורה ללוויים, והרמות הם ממנו, מהמעשר ראשון שאתם מקבלים, תרומת השם, כמה תרומות? מעשר אחד מן המעשר. מעשר מן המעשר אמרתי לך, ולא גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר מן המעשר ראשון, זה לא. למה? כי אתה הפרשת את זה מתבואה כזאת, ממעשר ראשון כזה שאתה קיבלת לפני שהתבואה הייתה מחויבת במעשרות בכלל. זה היה בשיבולים, ולכן מספיק שתיתן תרומה של תרומת מעשר. ואז הגמרא, בשביל להגיע למסקנה שכבר הסברנו בהתחלה, להבדל בין כשהלוי קיבל את המעשר ראשון לפני שהתבואה התחייבה במעשרות, לבין כשהוא קיבל את המעשר ראשון אחרי שהתבואה כבר הייתה מחויבת במעשרות, שאז הוא כן יצטרך לתת גם את התרומה הגדולה, הגמרא מביאה את זה על ידי קושייה. אמר לי רב פאפה לאביי, למה אתה אומר, למה אומר כאן רבי אבאו בשם ריש לקיש, שדווקא הקדימו בשיבולים, כשזה עדיין הייתה שיבולת, ואז הלוי קיבל את המעשר ראשון שלו, רק אז הוא יהיה פטור מתרומה גדולה לתת לכהן, לא יצטרך להשלים לכהן את התרומה הגדולה שהוא הפסיד. אבל לעומת זאת, אם הלוי קיבל את המעשר ראשון, אחרי שכבר התבואה הייתה מחויבת במעשרות, הוא כן יצטרך להשלים. נשאלת השאלה, אם הפסוק אומר מפורש רק מעשר אחד מן המעשר, אז למה? אז אם כן, אפילו אם יקדימו בקרין נמי, גם אם הלוי הקדים את הכהן וקיבל מעשר ראשון לפני תרומה הגדולה, וקיבל את המעשר ראשון כשכבר היה קרי, כבר היה הרמה של תבואה, וכבר החליקו את הרמה, זה נקרא מרוח, וזה התחייב במעשרות, גם נאמר שמספיק שהלוי ייתן לכהן רק תרומת מעשר, וידלג על התרומה הגדולה, כי התורה אומרת מעשר אחד מן המעשר. אמר לי אביי, זכית לכוון לשאלה של, שהתורה רצתה שאנשים ישאלו, וישבה להם את, את התשובה לשאלה הזאת, עליך בשביל אנשים כמותך, שזוכים לכוון דעת ישרה. אמר קרא, מכל מעשרותיכם, אומרת התורה ללוויים, אתם שומעים? קיבלתם מעשרותיכם? מעשר ראשון התורה נותנת לכם. מצוין. תרימו את כל תרומת השם, אל תדלגו כלום. מה זה כל תרומת השם? דיברת איתנו על תרומת מעשר, לא? תרומה גדולה זה הבעל הבית אמור לתת, הבעל השדה. מה זה כל תרומת השם? זה בא ללמד שיש מקרה שבו צריך להשלים את התרומה הגדולה גם. הלוי לא יכול להגיד לא מעניין אותי מתרומה גדולה. זה לא התפקיד שלי להפריש תרומה גדולה, זה התפקיד של בעל השדה. אבל אדוני, מהמעשר ראשון שלך לא הפרישו תרומה גדולה. הרי מכל התבואה יחד, שכולל גם את המעשרות, מפרישים דבר ראשון תרומה, אז המעשרות שלך דילגו על, על תרומה מסוימת, אתה צריך להשלים את זה. אז זאת אומרת ככה, יש פה פסוק אחד שאומר שהלוי צריך להשלים את התרומה הגדולה. צריך לתת גם תרומה גדולה וגם תרומת מעשר. פסוק אחר אומר, לא צריך להשלים, תן תרומת מעשר ונגמר הסיפור. ואנחנו מעמידים ואומרים, שזה תלוי מתי הלוי קיבל את המעשר ראשון, אם זה כבר התחייב במעשרות התבואה, ואז הוא יצטרך להשלים גם את התרומה הגדולה וגם תרומת מעשר, או שעדיין התבואה לא התחייבה במעשר כשהוא קיבל את המעשר ראשון שלו, כי הוא קיבל את זה בשיבולים עדיין, ואז יהיה מספיק שייתן רק תרומת מעשר. ומה ראית? למה אתה ככה מפרש את הפסוקים? אולי נגיד הפוך אומר רשי, אולי נגיד שאם התבואה התחייבה במעשרות, אז מספיק שתיתן בתור לוי רק תרומת מעשר, ואם זה לא התחייבו במעשרות עדיין, אז תיתן גם תרומה גדולה. מאיפה ראית את ההבדל הזה? אומרת הגמרא, מה פירוש? למה לקחתי את ההבדל? היי, כשאני לוקח את המעשר ראשון, כשאני מקבל מעשר ראשון בתור לוי, כשכבר זה היה מחויב בתרומות ומעשרות, אז בעצם אני פה, אולי בשביל ככה שלהתיישב על הלב, נמחיש את זה בצורה כזאת, עשקתי את הכהן, גזלתי את החלק שמגיע לו. מה זאת אומרת? אני בא ולוקח מעשר ראשון, אני בעצם מפסיד פה לכהן, הכהן אמור לקבל גם על המעשר ראשון שאני לוקח תרומה, אז לכן אני אצטרך כביכול לשלם לו על זה, כי התבואה שלי כבר הייתה מחויבת בתרומה גדולה, הכהן כביכול מגיע לו כבר מהתרומה, מהמעשר ראשון שלי תרומה גדולה, לכן אני אצטרך להשלים לו את זה בתור לוי. אבל היי, כשאני באתי לפני בכלל, לפני כל העניין, הביאו לי את המתנה הזאת, לפני שזה בכלל היה מחויב בתרומות ומעשרות, זאת אומרת, התבואה שאני לקחתי, לא היה בה שום חלק שמגיע לכהן. לא עשקתי את הכהן בשביל המחשה כמובן. לא עשקתי אותו. אני לא צריך להשלים לו שום דבר. אלא מספיק שאני בתור לוי קיבלתי מעשר ראשון, שולחן נקי. אין לי פה איזה חובות קודמים. כי כשאני קיבלתי את זה, בכלל לא היה מחויב במעשרות. זה היה לפני שלי התחייב במעשרות. מספיק שאני נותן תרומת מעשר, וסיימתי סיפור עם הכהן. לא צריך לתת לו להשלים לו את התרומה הגדולה שהוא הפסיד. הפסיד, המקום ימלא חסרונו. זה לא העניין של הלוי. עוד למדנו במשנה, ובמעשר שני, ובהקדש, שאי אפשר לאכול מעשר שני מחוץ לירושלים, בכל זאת אפשר לעשות עם זה עירוב תחומין איך, כי מדובר פה שהוא פדק את המעשר שני, זה פדק את הפירות של המעשר שני על כסף, הכסף עכשיו הוא יצטרך באמת לעלות לירושלים לקנות עם זה שם אוכל ולאכול בתוך ירושלים, אבל את הפירות הוא לא יצטרך לאכול בירושלים, הם יצאו לחולין, אז הוא יכול לעשות בזה גם עירובי תחומין, וכן בהקדש, שאדם הקדיש לבית המקדש פירות מסוימים, אם הוא פדע את ההקדש, הוא יכול להשתמש עם זה, כי כבר זה חולין, שיהיה את הגמרא, נו נכון, בוודאי, פשיטה שהוא יכול לעשות עם זה עירובי תחומין, הוא יכול לעשות עם זה מה שהוא רוצה, זה חולין. עונה הגמרא, לא, יש פה חידוש מיוחד, כי הרי כשאתה פודה מעשר שני, אז אם אתה פודה מעשר שני של מישהו אחר, אז מספיק שאתה נותן את השווי כמה שווה המעשר שני. אבל אם אתה פודה את המעשר שני של עצמך, אתה צריך להוסיף עוד חומש, ככה אומרת התורה. זה או 20% או 25%, זה חמישית. יש בזה שתי דעות במסכת בבא מציעא, אם צריך להפריש 20% או 25% חומש, להוסיף. אז אתה צריך לתת תוספת של 20 או 25% על השווי של המעשר שני, בשביל לבדות את המעשר שני. עכשיו, האם החומש הזה זה חלק מהפדיון? עד שלא נתתי את החומש הזה, עדיין הפירות יש להם קדושת מעשר שני? אז זה החידוש של המשנה שלו. פה מדובר שנתן את הקרן של הפירות שהוא פדע אותם, ולא נתן את החומש. וכן אותו דבר לגבי הקדש. כשאדם פודה את ההקדש, שהוא עצמו הקדיש לבית המקדש, הוא צריך גם כן להוסיף את החומש הזה. האם זה נחשב חלק מהשווי, שעד שלא נותנים את החומש, עדיין ההקדש יישאר מוקדש? לא. כמה שמלן דהן החומש מעכב. יש חוב. אותו אדם שפודה את המעשר שני או את ההקדש, יש לו חוב להוסיף גם חומש. הוא יצטרך לרשום את זה בפנקס של החובות. אבל הפירות, ברגע שאתה פדית אותם בקרן, כמה שהם שווים, אפילו אם לא הוספת את התוספת של החומש, כבר הם נחשבים פדויים, אתה יכול ליהנות מהם, ולכן אתה יכול גם לעשות מהם עירובי תחומים. עד כאן עסקנו בחלק של המשנה, שדיבר עם איזה פירות או תבועה אפשר לעשות עירובי תחומים. מכאן אנחנו מדברים על המקרים שאי אפשר לעשות עירובי תחומים, כי הם אסורים באכילה. הדבר הראשון, טבל, אבל לא מערבין בטבל. שואלת הגמרא, טבל? פשיטה שאסור, אסור לאכול טבל, אז אסור גם לעשות בזה עירובי תחומים. מתרצת הגמרא, מדובר פה על פירות שבכלל לא חייבים בתרומות ומעשרות מהתורה. רק רבנן תקנו שצריך לעשות, להפריש עליהם. לא צריכה בטבל שהוא רק טבול, הוא רק טבל מדי רבנן. איזה פירות לא חייבים בתרומות ומעשרות מהתורה? כגון שזרעו בעציץ, במין כלי, ששם בפנים אדמה, שהכלי הזה היה סגור לגמרי, היה סגור לגמרי, זה כלי הסגור, שאינו נקוב, ואם כן אין לו יניקה מהקרקע, אז מהתורה לא חייבים תרומות ומעשרות, רק מדי רבנן חייבים, ואף על פי שרק מדי רבנן חייבים תרומות ומעשרות, זה דבר שאינו ראוי באכילה עד שמעשרים תרומות ומעשרות, לכן אי אפשר להשתמש זה בתור עירובי תחומין. דבר נוסף שאי אפשר להשתמש בתור עירובי תחומין, ולא במעשר ראשון שהלוי קיבל, שדיברנו על זה בהרחבה, מעשר ראשון שהלוי מקבל, שלא נתלה תרומתו, אם הוא לא עשה את מה שהוא חייב לעשות, לא נתן את התרומה ממעשר ראשון, אז אי אפשר לעשות עם המעשר ראשון הזה עירובי תחומין, שאלת הגמרא פשיטה, בוודאי. בשביל לוי, מעשר ראשון שלא הפריש ממנו תרומה, זה טבל, זה אסור באכילה, אז ודאי שהוא לא יכול לעשות עם זה עירובי תחומין. איך אתה עושה עירובי תחומין? מה זה עירובי תחומין? אתה שם כאילו את הסעודה שלך בסוף התחום, ששם אתה הולך לאכול, שם אתה גר, כי שם האוכל שלך נמצא, זה צריך להיות אוכל שראוי לאכילה בשבת. אם לא יפריש שם איזה תרומה מהמעשר ראשון, ודאי שאפשר לעשות עם זה עירובי תחומין. תרצת הגמרא, לא צריכה שהקדימו בקרי, ונתלה ממנו תרומת מעשר, ולא נתלה ממנו תרומה גדולה. זאת אומרת, כמה מדובר, הלוי בוודאי נתן תרומה מהמעשר ראשון הזה, רק הוא לא נתן את כל התרומה שצריך, הוא נתן רק תרומה אחת, רק תרומת מעשר ולא תרומה גדולה. נו, זה לא מספיק? תלוי איפה? אם הוא קיבל את המעשר ראשון לפני תרומה, לפני שהבעל השדה נתן תרומה גדולה, בכל מקרה מדובר כשהוא קיבל את המעשר ראשון לפני שהבעל השדה נתן תרומה גדולה. אבל אם התבועה כבר התחייבה בתרומות ומעשרות, אז הוא כביכול, כמו שאמרנו, השקר את הכהן, שהמעשר הזה אמור, הכהן אמור לקבל, זה כבר התחייב במעשרות, והכהן היה אמור לקבל על זה גם תרומה גדולה. אז לכן הלוי צריך להשלים את התרומה הגדולה ולתת את זה לכהן. חוץ מזה שהוא יצטרך לתת גם תרומת מעשר. אבל אם זה היה, אם זה היה לפני שהתבואה התחייבה במעשרות, אז מספיק שהוא נותן רק תרומת מעשר, הוא לא יצטרך להשלים תרומה גדולה. אבל כאן מדובר שהוא קיבל את המעשר ראשון לפני שנתנו תרומה גדולה, והתבואה הייתה מחויבת במעשר. ואם כן הוא כביכול השק את הכהן, אז תודה רבה שנתת תרומת מעשר, אבל אתה צריך גם לתת תרומה גדולה, וזה הרי היה מחויב במעשרות. וכדה אמר לי רב פאפה לאבייה, מה הוא דתימה כדה אמר לי רב פאפה לאבייה, אנחנו היינו סבורים לטעות, כמו הסברה הראשונה שרב פאפה שאל את אבייה, שאם התורה קובעת שהלוי מספיק שייתן מעשר אחד מן המעשר, אז אפילו אם הוא יקדים את ה... כהן, ולקח מעשר ראשון לפני שהכהן קיבל את התרומה שלו, אפילו שהפירות כבר היו מחויבים במעשרות, אולי יהיה מספיק שייתן רק תרומת מעשר, כמה שמלה, ואם כן, לפני, אז אפילו שהוא רק נתן תרומת מעשר, ולא נתן תרומה גדולה, אז יהיה כבר מותר לו לאכול את המעשר ראשון הזה, אז יהיה אפשר גם לעשות עם זה עירובי תחומין, גם כשהוא קיבל את זה, כשכבר התבואה התחייבה במעשר, כמה שמלה, כדי שאני לי, כמו שתרץ הבעיה, שמכיוון שהתבואה כבר הייתה מחויבת במעשרות מתי שהלוי הקדים את הכהן ולקח לפניו, אז אם כן הוא כביכול אשק את הכהן, אז הוא יצטרך להשלים, כמו שהתורה כותבת, תרימו את כל תרומת השם. פה הוא כבר כן יהיה מחויב לתת לכהן גם תרומה גדולה, ועד שייתן את התרומה הגדולה, יהיה אסור לו ליהנות מהמעשר ראשון, לכן הוא גם לא יכול לעשות עם זה עירובי תחומים. מקרה נוסף, ולא מערבין במעשר שני ובהקדש שלא נפדו. שואת הגמרא פשיטה, מה, זה שלך? גם אם זה שלך, בסדר, מעשר שני. הקדש זה לא שלך בכלל, אם לא פגית את זה. אבל אפילו מעשר שני שזה שלך, מותר לך לאכול את זה רק בתוך התחום של ירושלים. אפילו אם אתה עכשיו בירושלים, אתה לא יכול לעשות עם זה עירובי תחומים מחוץ לירושלים, אתה לא יכול לאכול את זה שם. אתה יכול לאכול את זה רק בתוך החומות של ירושלים. אז ודאי שאם לא פגית את המעשר שני והקדש, אתה לא יכול לעשות עם זה עירובי תחומים. מתרצת הגמרא לא צריכה שפדען, רק לא פדען, כי הלכתם. מעשר שפדעו על גבי הסימון. מה זה הסימון? זה, צור, זה מטבע, עיגול, אבל לא הטביעו עליו את הצורה של המטבע. רחמנה אמר, וצרת, מלשון צורה, כסף. ועל זה אפשר לבדות מעשר שני. כסף שיש עליו צורה, אם פדע על כסף שאין עליו צורה, לא נחשב פדיון, לכן יהיה אפשר, לא יהיה אפשר לעשות מזה... עירובי תחומין, הקדש, איך הוא לא חילל את זה כהלכתו, שמדובר שחיללו על גב הקרקע. יש לו פיסת קרקע ששווה כמה ששווה הקדש, והוא רוצה לחלל את ההקדש על קרקע. יש לימוד מהפסוק שאי אפשר לחלל הקדש על גבי קרקע. רחמנא אמר ונתן הכסף וקם לו, לומדים דרשה שלמה מזה, שאי אפשר לעשות פדיון של הקדש על גבי קרקע. אומרת המשנה, אדם שעושה עירובי תחומין, הוא לא חייב בעצמו לשים את האוכל, מזון שתי סעודות בסוף התחום. הוא יכול לשלוח שליח שישים לו את זה שם. אבל השליח צריך להיות שליח ש... שליח שהוא קשר לשליחות. אבל אדם השולח עירובו ביד חירש, שלא שומע ולא מדבר, אז אין לו דעת כל כך. או שוטה, חסר דעת וקטן, שעדיין אין לו דעת. אז... זה לא נחשב שליחות. או שהוא שולח את עירובו ביד מי שאינו מודה בעירוב. שהוא לא בכלל לא מסכים שאפשר, שמועיל לעשות עירובי תחומין. הגמרא מביאה דוגמה לקוטי. תכף נדבר עליהם. אבל הם לא האמינו בדיני העירוב. אז לכן השליחות היא לא שליחות והעירוב אינו עירוב. אבל יש מקרה שהוא כן יכול לשלוח אותם בתור שליחים באיזה צורה. ואם אמר לאחר... איזשהו אחד, יהודי, גדול, מעל גיל 13, לקבל ממנו, מהחירש או מהקוטי, לפני שהוא מגיע למקום השביטה, והמקבל הוא זה שישים את העירוב במקום השביטה, הרי זה עירוב. שואלת הגמרא, רגע, אדם שולח את העירובו ביד קטן, זה לא טוב? למה לא? קטן לא, ואמר רב הונא, כשיש בחצר כמה בתים פתוחים לחצר. אז כל בית זה רשות של אדם אחד, של משפחה אחת. אבל החצר משותפת לכולם יחד. אז חכמים תקנו כדי שאנשים לא יטעו בין החצר לבין רשות הרבים, שהיא גם שותפת להרבה אנשים, אז תקנו שלא יהיה מותר לטלטל מהבית לחצר בשבת, אלא אם כן כל השכנים בחצרה הזאת עשו ביניהם מרובי חצרות. שכולם מביאים פת, כל שכן ושכן מביא פת, ושמים את כל הלחמים בבית אחד, ואז זה נחשב כאילו כולם משפחה אחת, רשות אחת, ואז מותר כמובן לטלטל מהבתים לחצר ומהחצר לבתים. ערב שבת זה זמן מאוד לחוץ, בפרט בימי שישי של החורף, הקצרים, ורוצים לשלוח את אחד הילדים שמחפשים בשביל להעסיק אותו, שיעזור קצת לארגן בבית, לך לכל השכנים, תאסוף מהם את הלחמים, תעשה עירובי חצרות. האם אפשר? התשובה היא, רבונה אומר שכן, קטן גובה את העירוב. אז למה שיהיה בעיה שיעשה עירובי תחומין? מתרד את מה יש הבדל, לא קשיה. מה שהמשנה אומרת שאי אפשר לקחת קטן, זה מדובר בעירובי תחומין. והביור הוא שמכיוון שעירובי תחומין זה ממש לקנות שביטה בסוף התחום. זה ממש קניין. לכן קטן לא יכול לעשות קניין. וכן צריך אמירה. הקטן, האדם צריך לומר במקום עירובי זה תהיה שביטתי או שביטתו של פלוני. אבל קטן, אין בו דעת, לכן הוא לא יכול לעשות את העירובי תחומין. אבל כאן, מתי קטן כן יכול לגבות את העירוב? בעירובי חצרות. עירובי חצרות, אומר רשי, העירוב נעשה מעצמו על ידי שיש פת שמשותפת לכל החצר. לכן, בשיתופי מבואות שיש יין או משהו אחר, משותף לכל בני המבוי. לכן אפשר לעשות את זה על ידי קטן. כי עצם זה שיש כאן את השותפות בין כולם, זה כבר משתף אותם, זה לא צריך להיות מישהו ברדת. עוד למדנו במשנה שאם שולחים עירוב תחומין או ביד מי שאינו מודה בעירוב, אז זה לא נחשב שליחות טובה. מן, מי זה למשל אחד שלא מודה בעירוב? אמר רב חיסדא, קוטה היא אקוטים, ששלמנסר, מלך אשור, הגלה את עשרת השבטים משומרון, אז שומרון נהיה ממש מקום שומם. אז הוא הביא ליישב שמה כל מיני עמים, חלק מהם זה הקוטים. אומות העולם, והם היו מציירים לעם ישראל, בא הקדוש ברוך הוא והניש אותם, גירה בהם את העריות, והיו טורפים בהם. אז הקוטים הבינו שהם לא בסדר, התגיירו. ושנה הם גרי אמת, גרי לא גרי אמת, גם אם הם נחשבים ממש גרים, לא את כל המצוות הם קיבלו על עצמם. יש את הדיני תורה, אולי כן, אבל את הדיני דרבנן לא כל כך. למשל, דין עירוב, תחומין הם לא קיבלו. לכן, אם אדם שולח על ידי קוטי שישים לו עירובי תחומין, אינו עירוב. ואם אמר לאחר לקבלו הימנו, הרי זה עירוב. אם אתה שולח חירש או שוטה או קטן או קוטי, ואתה אומר, לך שים לי בשבילי עירוב בסוף התחום, אתה לא יכול לשלוח אותו בתור שליח. אבל אם אתה דואג שיהיה איזשהו אחד גדול, ברדת, יהודי, שהוא יקבל את העירוב והוא ישים את זה במקום השביטה, אז זה בסדר. שואלת הגמרא, רגע, אבל אולי החירש או הקוטי לא יגיעו בכלל לאותו יהודי, ולכן אותו יהודי לא יוכל לשים את העירוב במקום, לחוש דילמה לא ממתילי. מתרצת הגמרא, כדאמר רב חיסדא, מדובר פה בעומד ורואהו, ככה הוא אומר לגבי עניין אחר, הוא מדובר שהוא רואה איך בפועל החירש או הקוטי מביאים באמת את העירוב לאותו יהודי שנאמן. אז אכן זה מספיק החנמי בעומד ורואהו, גם פה מדובר בצורה כזאת. שואלת הגמרא ולאיכו שדילמה לא שקיל מיני, אולי המקבל לא יבוא ויקח מהחירש או הקוטי, אולי הוא לא יערב בשבילו. ואת אמנם אתה פתרת את הבעיה שבאמת אתה רואה איך החירש או הקוטי מביאים את העירוב אל אותו אדם יהודי כשר, אבל אולי אותו יהודי כשר לא יעשה בשבילך את העירוב תחומין. מתרץ את הגמרא, כדאמר רב יחיאל, חזקה שליח עושה שליחותו, אך הנמי חזקה שליח עושה שליחותו. רב יחיאל מחדש חידוש והוא אומר, חזקה שליח, אתה יכול לסמוך עליו, אם אתה מינית אותו שליח, הוא כנראה יעשה את השליחות שמינית אותו. אז אתה יכול לסמוך על אותו יהודי כשר, שאמרת לו שיעשה בשבילך עירוב, שאם הוא קיבל את האוכל של העירוב תחומינו, בוודאי יקנה לך שביטה בסוף התחום. ואיך ההתמר דרב חיסדה ורב יחיאל, שרב חיסדה אומר שמדובר בו עומד ורואהו, ורב יחיאל אומר שחזקה שליח עושה שליחותו, איפה נאמר הדין הזה שלהם? על דבר מאוד מעניין, אהה התמר, דתניה, נתנו, אדם רוצה לעשות עירוב תחומין, אין לו איזשהו שליח שיעשה את העירובי תחומין, אז הוא נתן את העירוב לפיל, שאילפו אותו לעשות כל מיני פעולות, ובאמת הפיל הוליכו והניח אותו למקום שביטה. או הוא נתן את העירוב לקוף, שגם כן אילפו אותו, שיעשה פעולות לצורך אדם, ובאמת הקוף הוליכו, ושם אותו במקום של העירוב, אין זה עירוב. למה? כי אין להם דת, והם לא יכולים להיות שליחים. אבל, ואם אמר לאחר, לקבלו ממנו, אני שולח אליך פיל או קוף, קבל ממנו את האוכל, ותקנה בשביל שביטה של עירובי תחומים בסוף התחום, הרי זה עירוב. על זה נשאלת השאלה הראשונה, ודילמה לא מאמתי לי, אולי הפיל או הקוף לא יגיעו עד המקום של היהודי ההוא, ולא ייתנו לו את העירוב בשביל לעשות בשבילך עירובי תחומים. אז על זה אמר רב חיסדה, מדובר פה שהמשלח עומד ורואהו, את הפיל או את הקוף, רואים איך שהוא הולך אל המקבל, ובאמת נותן לו את זה. ואז נשאלת השאלה השנייה, דילמה לא מקבל לימיני, אולי אותו יהודי כשר לא יהיה מוכן לקבל ולעשות את העירובי תחומין. אמר רב יחיאל, אני לא חושש לזה, כי חזקה שליח עושה שליחותו. ולכן ודאי אותו ישראל כן יקבל את האוכל, וכן יקנה שביטה, ויעשה עירובי תחומין, כדת וכדין, ועד כאן דף למד א'.